גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.
שלום לכן ולכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר, ומופיע גם בפייסבוק, באינסטגרם ובטוויטר. פרק 271, מקררים בחלל על המקפיאים שהתמודדו עם העודף העצום של הפחמן באטמוספירה, על המפה שתגלה מי ניסה להיכנס אל תוך המחשב שלנו, ועל סיפורי מטופלים שהופכים לשיטות טיפול. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאורוצ'ס. טיפול בפחמן באמצעות הקפאתו בגובה של 15 קילומטרים.
תדמיין לך לעצמך בלון, שמחובר אליו איזשהו מטען, כמו מקרר בינוני, שפתוח משני צדדים, ונכנס אליו רוח, נכנסת אליו הרוח, ובמרכז של המערכת הזאת יש בעצם יכולת להקפיא אותו, לתת לו קיק של הפעה, לתפוס אותו, לגרוף אותו ולהחסן אותו.
היכרות מיטבית עם מערכת המחשוב בארגונים וחברות גדולים.
אנחנו לקחנו את העולם הזה, כמו שאתה אומר, בין אם זה הגנת רשת, אנחנו בעצם בנינו פלטפורמה שנותנת בצורה פשוטה מאוד מפה ויזואלית שמתעדכנת בזמן אמת על כל מה שקורה בסביבת המחשוב, וזה רלוונטי מהגנת סייבר ועד לניהול שוטף של הסביבה ביומיום.
עיבוד מידע ממאגרים לצורך פיתוח תכשירים רפואיים.
למעשה מה שאנחנו מנסים לעשות זה לקחת בינה מלאכותית, טכנולוגיות עתידיות, כלים חישובים כמו ביולוגיה חישובית, ולהכניס את זה לצורה שבה אנחנו מגלים ומפתחים תרופות.
שלום לנדב מנסדורף, מייסד ומנכ"ל חברת High Hopes Labs. שלום לך.
שלום לנדב.
תשמע, ניהלנו רק שיחה קצרה בינינו, כי אנחנו הולכים פה מה שנקרא רעיון בהפתעה, כאילו. זה גם דבר שיכול היום, וקראתי, את ה... אני יודע, את מה שאתם פחות או יותר עושים. ומה שאמרת לי בשיחה הקצרה זה, אתם מצילים את העולם. או בשאיפה.
מנסים.
מנסים.
כן.
תשמע, העולם הוא עולם קטן, גדול, תלוי מאיזה נקודה אתה מסתכל עליו. מה זאת אומרת להציל אותו?
קטן או גדול זה שאלה פילוסופית, אבל הוא במצוקה, זה בטוח.
כן.
ובעצם אנחנו מנסים להחזיר אחורה את הנזק שהאנושות גרמה בפליטות מזהמים, פליטות פחמן, כשם קוד. בעצם מה שאנחנו עושים, החברה עושה, זה תפיסת פחמן ישירות מהאטמוספירה, זה נקרא DACS, Direct Air Carbon Capture and Sequestration.
אל תגיד לי שאתם עושים פישינג.
מה אנחנו עושים?
פישינג, אתה יודע, דייג, מה שנקרא, דיוג. אתם לא זורקים חכה או רשת או מכמורת ומנסים לתפוס את החנקן.
האנלוגיה לרשת היא אנלוגיה שהיא לא רחוקה, זאת אומרת, בסוף האנושות הבינה שהיא צריכה לתפוס פחמן מהשמיים.
כן, היא צריכה לא לאפשר לו להתרומם לשם, זה מה שהיא צריכה לפה.
הוא כבר התרומם, זאת אומרת, האנושות משחררת כל שנה כ-50 מיליארד טון כל שנה של פחמן.
אוקיי.
חצי מזה נקלט חזרה באוקיינוסים ובעצים, כל התהליך הפוטוסינתזה, ולמעשה 25 מיליארד טון נשארים באטמוספירה, והם מה שמייצרים את כל התהליך השרשרת של המערכות האקולוגיות, שאנחנו מרגישים כולנו, את ההתחממות הגלובלית.
תשמע, זה מספרים עצומים, גם בביתים של, בוא נגיד, תפיסה אנושית.
זה מספרים עצומים, זה לא נתפס, כי לפני 50 שנה, אז מדענים הזהירו שבעוד 30, 40, 50 שנה אנחנו נחווה קטסטרופה שהאנושות יהיה לה קשה מאוד להתמודד איתה.
ברוכים הבאים למציאות.
בדיוק, 40, 50 שנה אלה מגיעים, ופתאום צריך להתמודד עם המשמעויות של מה שאנחנו עושים.
אוקיי, אז זה הרקע לעבודה שלכם, וכדי, בוא נגיד, להשתלט על כל כך הרבה, צריך לפתח משהו חדש.
כן, אז הסיפור של היופס הוא סיפור קצת משוגע, כי בעצם אנחנו, גם ערן, השותף שלי, והוא הממציא, והמדען מאחורי זה, וגם אני, אנחנו מתעסקים עם זה כבר למעלה מעשור, בנושא של climate crisis, ולהבין מה קורה בנושא הזה. כי פשוט אני גדלתי בידיעה שclimate crisis זה קונספירציה, זה פיקציה.
אתה גדלת מורעל עד שהבנת שזאת המציאות.
ממש ככה. אני אמרו לי, אוקיי, קצת מתחמם, קצת חם, אוקיי, תדליק מזגן, הכל בסדר, אין שום דבר, הכל טוב. ולפני עשור בערך קראתי מאמר שבעצם היה כמו אגרוף לפרצוף ולבטן, שאומר לא רק שהמצב לא טוב, אלא אנחנו בהתנגשות חזיתית עם כדור הארץ, וצריך לפתור את זה מהר. ובעצם מאותו רגע היה מסע לחקר הנושא הזה, ולהבין מה צריך, מה הבעיה, מה שורש הבעיה, ואיך פותרים אותה.
אוקיי.
ואז כמובן האינסטינקט הראשוני זה ללכת למה שכל התעשייה מדברת עליה, renewable energy, nuclear, electrifying, כל הרכבים חשמליים ומערכות סולריות וטורבינות רוח.
אתה נוסע בטסלה?
אני נוסע בטסלה, נוסע ברכבים חשמליים, היברידי.
אוקיי, רגיל, מה זה נקרא?
היברידי,
אוקיי, חשמליים. אז עדיין יש איזושהי פליטה, אבל כשהתחלת מכל העסק, הגעתם כדי להגיע לאיזשהו משהו, בוא נגיד, אתה לא תהיה חלילן מאמלין ותתחיל לחלל וכל הפחמן ילך אחריה, ילך אחריך. צריך לייצר איזה משהו. לאיזה כיוון הלכתם?
אז קודם כל, לפני שהלכנו לכיוון, אתה מנסה להבין כאילו מה יש. אתה רוצה, מה העולם עושה. ואז אתה מגלה שבעצם יש המון פתרונות. כאילו, בעצם הנקודת הטיפינג פוינט הייתה, שהבנו שגם אם אתה מעביר את כל העולם ל-100% capacity של renewable energy, אתה פותר במקסימום 50% מהבעיה.
אוקיי.
זאת אומרת, יש לך סקטורים שאתה לא יכול לשנות אותם, והם פולטים כמויות אדירות של פחמן. מה שהוביל לתובנה, שבעצם אם לא תוריד פחמן מהאטמוספירה, אם לא תתפוס carbon capture, תתפוס ישירות מהאטמוספירה, אתה בהתנגשות עם כדור הארץ.
אוקיי.
ואז שהתחלנו לחקור את הנושא של carbon capture, אתה מגלה את השחקנים שיש בשוק. יש חברה אחת שהיא בעצם החלוצה, או אחת מהחלוצות, שזה חברה שוויצרית, שנקראת קליימרוקס, שהיא החברה היום הכי גדולה בעולם בתחום של carbon capture.
כשאתה אומר carbon capture, למה אתה מתכוון?
carbon capture זה חברות שבאו מתודולוגיות ביולוגיות, או כימיות, או פיזיקליות, מייצרות מערכות שתופסות פחמן מהאטמוספירה. קליימרוקס, למשל, אם תעשה בגוגל, תראה שיש לזה מפעל גדול מאוד, עם מעברירי ענק, שלמעשה מושכים כל הזמן אוויר, כי הריכוז של פחמן באוויר הוא נורא נמוך. מושכים את הפחמן, ואז בתהליך כימי מפרידים אותו. וזאת החברה הכי גדולה בעולם. שתבין את הפרופורציות. הקליימרוקס מורידים 1,000 טון בשנה. החברה הכי גדולה בעולם היום מורידה 1,000 טון בשנה, כשאנחנו צריכים להוריד 25 מיליארד טון כל שנה, כדי לשמור על המצב הקיים. לא לשפר אותו, רק לשמור על המצב הקיים.
מדברים על פחות מפסיק.
ממש בקושי.
אוקיי.
וזה מתעצם כשאתה מבין את המספרים. אנחנו יושבים עכשיו בחדר.
טוב, אבל זה בשוויץ, אתה יודע, זה מקום גבוה, אתה איכשהו יכול לייצר את העניין הזה.
ועדיין זה לא עוזר להם.
אבל, נכון, אבל זה לא עוזר להם גם מבחינת, בוא נגיד, אם אתה מסתכל על המבנה הפיזי של אוויר במגבעים האלה, הוא דליל, זאת אומרת, כמה שתשאב תמיד זה יהיה ערך נחות.
נכון, הבעיה הגדולה היא, בסוף, בחדר שאנחנו יושבים עכשיו, יש בערך 0.042% פחמן באוויר. זה הריכוז שלו באוויר.
אוקיי.
זה נמדד ב-420 PPM, זה המדד. לפני 100 שנה, בחדר הזה היה 0.02 או 0.28.
החדר הזה לא היה קיים, אבל
הוא לא היה קיים, בוא נניח בהנחה ש... היה פה יותר מוסכים ו...
אבל רגע, נדב, אנחנו חייבים להתקדם.
כן.
אתם הבנתם שצריך להגיע למקומו של הפחמן כדי לתפוס אותו?
בעצם התובנה שעמדה...
כשאנחנו מדברים על למעלה, אוקיי? Yeah.
Okay. התובנה שעמדה מאחורי זה הייתה, לא יכול להיות שהעולם מנסה במשך המון שנים לתפוס פחמן, וכולם עושים פחות או יותר באותה שיטה, והשיטה הזאת לא מתקדמת.
אוקיי.
Okay. ואז ערן, השותף הגאון שלי והמדהים, בעצם אמר... בטלפון שהיה לפני הרבה, כבר הרבה שנים, הוא אומר לי, נדב, אנחנו מסתכלים על הבעיה מהכיוון הלא נכון. אנחנו מנסים לתפוס גז, כמו מה שאמרת לגבי הרשת, לתפוס כמו, ממש, זה בלתי אפשרי.
אוקיי, לאכול מרק במזלג.
ממש. ואז הרעיון הוא היה, בוא נתפוס גז, בצורה הכי קלה לתפוס גז, וזה כשזה קרוב לטמפרטורת הכפייה שלו. או הקל לתפוס גז שאתה יכול להחזיק אותו ביד, כמו שכבת קרח על הלב בבוקר חורפי באירופה. ואז כשאתה מתחיל לחפש איפה יש טמפרטורות נמוכות מספיק כדי לתפוס פחמן, פחמן התכונה שלו שהוא קופה במינוס 80 מעלות. אז אתה מחפש מקומות בעולם שבהם אפשר להיות בטמפרטורה יחסית קרובה לזה ואי אפשר. ואז הוא אומר, יש מקום אחד שבו אפשר לתפוס, יש פה טמפרטורה שקרובה למינוס 80 מעלות. יש שם פחמן בשפע, יש שם אנרגיה בשפע, יש שם כל מה שאתה צריך כמעט בחינם. וזה יותר קרוב לכדור הארץ ממה שאנחנו חושבים, זה 15 קילומטר מעל הקרקע.
אוקיי.
עכשיו, כשהתחלנו את זה, זה היה שיחה, השיחה הזאת נמשיכה שעות שבהם באמת ניסינו להבין מה עומד מאחורי זה, ובסוף...
תשמע, המטוסים טסים שם באזור הזה, בוא נגיד במובנים מסוימים, אולי לא בגבהים האלה, באופן שוטף, כי קוואר, כי אוטוסטרדת הטייס היא בערך בין 30 ל-40 אלף רגל, אבל זה מקום שאפשר להגיע אליו באיזושהי צורה, לוויינים או משהו כזה.
ואז בתור סטארט-אפיסט, אתה שואל את עצמך, נכון, אנחנו מגיעים לשם, יש שם הטכנולוגיה קיימת, למה אף אחד לא עושה את זה?
שאלת מחקר מהדרת, ומאיפה אתם, ואוקיי, איך אתם מקדמים את זה?
כל התהליך הראשון היה בעצם להבין איפה אנחנו טועים, כי לא יכול להיות שאף אחד לא עשה את זה עד עכשיו. אז בעצם נפגשנו עם כל מישהו, משהו בעולם המדע, בעולם הקליימט, ואמרנו, הראינו את החישובים, והראינו את הקונספט ואת כל הפתרון שמצאנו. אמרנו, בוא תסגור לנו את החברה, זה לא היה חברה עדיין אז, אבל בוא תהרוס לנו את זה, בוא תגיד לנו איפה אנחנו טועים. והתגובה של 100% מהאנשים הייתה, זה הזוי, אתם חולי נפש, אני רוצה להצטרף.
אוקיי, כן, זה בדרך כלל, אתה יודע, התגובה של המבינים.
זהו, אז, okay. אז זה היה אירוע מטורף. אז בעצם השלב הראשון היה בעצם לעשות רשימה של כל הבעיות שיכולות להיות באירוע כזה, כי אירוע בגובה רב הוא אירוע מורכב.
כשאתה מדבר על אירוע, אתה אומר להעלות למעלה איזשהו גורם שיוכל לקלוט פחמן.
בדיוק.
ושהוא גם יהיה מספיק זול כדי שאפשר יהיה לתפעל את זה.
בדיוק. זה בעצם הסיפור.
יש לי חבר שמדריך, שהוא, איך אומרים, הוא טייס כדורים פורחים, והוא מדריך איך, אני יכול לחבר ביניכם, אבל אתה לא בכיוון הזה, אני חושב, או אולי כן, ואני לא יודע.
מה שאמרת זה בעצם הלב של כל תעשיית הקרבון קפצ'ר, וכל הנושא של קליימט קרייסיס בעולם, מתכנס בדיוק למה ששאלת עכשיו. בסוף, הנושא של קרבון קפצ'ר, היא לא שאלה טכנולוגית, היא שאלה כלכלית. העולם יודע לתפוס גרם של פחמן. נתתי לך דוגמה של קליימורס ואחרים. העולם לא יודע לתפוס פחמן בכמויות מסחריות, בכמויות אדירות, ובמחיר שהכלכלה העולמית יכולה לספוג. היום העלות של תפיסה של טון פחמן, קליימורס, שמפרסם את זה בהגינותם הרבה, היא עומדת על כ-1,000 יורו לטון, שזה מחיר בלתי...
שזה יורו לקילו.
זה יורו לקילו, ואם תסתכל על כמה אתה צריך להוריד, זה בערך 300 טריליון דולר כדי לנקות את האוויר. זה מחיר שהכלכלה העולמית לא יכולה לספוג בכלל.
אוקיי, אז לאן הלכתם?
אז בעצם התחלנו לבנות את הדברים האלה, את כל התהליכים בתוך המערכת. יש פה המון המון מרכיבים.
כדי מה, נדב? כדי להרים למעלה מה?
כדי להרים למעלה בלון שיכול לתפוס פחמן.
אוקיי.
לכן, תדמיין לך לעצמך בלון, שמחובר אליו איזשהו מטען, כמו מקרר בינוני, שפתוח משני צדדים, ונכנס אליו רוח, נכנסת אליו הרוח, ובמרכז של המערכת הזאת יש בעצם יכולת להקפיא אותו, לתת לו קיק של הקפאה, לתפוס אותו, לגרוף אותו ולאחסן אותו.
ואז להפיל אותו.
לא צריך להפיל אותו, אפשר להנחית אותו, אפשר לה...
מסכן מי שנמצא למטה.
כן, אם אני מפילים אותו זה היה פחות אטרקטיבי, אבל...
אפשר ככה להגדיל מחדש את הקרחונים. אבל רגע, זה ישים?
אז היה תהליך מאוד ארוך של בחינה וניסויים. תבין כאילו לאיזה רמה זה הגיע. זה הגיע לרמה שבישראל אתה לא יכול להעיף בלונים.
נכון, אתה רק צריך לזה רישיון מכל גופי הביטחון האפשריים.
שיהיה בהצלחה, מה שנקרא. אתה לא יכול, וגם אם אתה מעיף בלון, אז אנחנו מדינה קטנה, אז הבלון נוחת באיראן, והם פחות בעניין של קליימט קרייסיס, הם גם פחות עונים לנו לטלפון.
יהיה נראה בלונים של הסינים בארצות הברית.
בדיוק. שהם עשו לנו שירות טוב אגב. אבל בכל מקרה, בעצם פתחנו חברת בת בגרמניה, שקיבלנו חיבוק חם מהממשל בגרמניה. איראן, השותף שלי, עבר לגרמניה, ולמעשה כל הניסויים, עשינו את הניסויים על הקרקע פה, במעבדה בישראל.
אז מה כבר יש?
למעשה, לפני שנתיים בערך, שנתיים וקצת, הצלחנו להוריד פחמן מהשמיים באמצעות מתקן שלנו.
בלון?
בלון עם פיילוד, עם מטען, שבעצם יכול להוכיח שהקונספט שלנו עובד והוא ולידי, ואנחנו יכולים לעשות את זה.
אוקיי, אבל איך הוא עושה את זה? איך הוא מקפיא את הפחמן?
בעצם אנחנו מנצלים, אנחנו רוכבים על משאבים של עם האדמה, מה שנקרא. אנחנו, יש לך טמפרטורות גבוהות ב-15 קילומטר, ואז אתה מגיע, שוב, פחמן בגובה הזה קופה בגלל, בגלל הריכוז שלו, בגלל הלחץ, קופה בטמפרטורה טיפה יותר גבוהה. ואז בעצם סוג, אתה תדמיין, אני מפשט את זה, ואתה חושב שסוג של פריזר, שנותן קיק של הקפאה, עד שהגז הופך לפתיתים.
לא, אתה צריך לשלוח למעלה סוג של, כמו שאמרת, תא הקפאה.
ממש, זה בלון שמחובה עליו כמו, זה מה שאמרתי, פריזר, פריזר כאילו...
באיזה משקל?
המשקל הראשון יהיה בערך 300, 400, 500 קילו.
תראה, בלון, בוא נגיד, אתה צריך בלון די גדול לצורך העניין. כי...
פחות מהסיני.
אוקיי.
פחות מהסיני. הבלון הסיני שנצפה...
על מה זה מבוסס? על הליום או דברים אחרים?
כרגע אנחנו עושים על הליום. כמובן שזה לא יהיה על הליום, כי הליום זה גז במחסור. הליום זה כשל שוק שמשתמשים בו עדיין. אתה יכול לקנות למסיבת יום הולדת, אבל זה גז שנעלם מהעולם והאנושות לא יודעת לייצר אותו. אנחנו נשתמש במימן.
אוקיי. אז אתה אומר כבר יש תא הקפאה כזה?
אז יש תא... קודם כל הקונספט עובד, יש את ההקפאה הראשוני שכבר מגיע למחיר שהוא הרבה יותר אטרקטיבי מכל מה שקיים היום, שיודע...
זה את ההקפאה השגרתי או שבניתי משהו מיוחד?
תראה, היופי בחברה הזאת שזה נשמע סופר פשוט כשמסבירים את זה, אבל אין פה שום דבר פשוט בשום היבט של הטכנולוגיה הזאת. אין כמעט נקודה בחברה הזאת.
תראה, מה שעושים בדרך כלל זה להעביר חנקן בתוך צנרת שהופכת את ה... איך נקרא לזה? את המגע עם האוויר לקרח, וזה מה שמייצר מקרר. מה אתם מעבירים שם?
אז יש כמה שיטות, יש כמה מתודולוגיות שאנחנו משתמשים, חנקן זה אחד מהם, אבל העולם בדרך כלל, זה כמו הפריזר הביתי משתמש בקומפרסור, זה המנגנון
הבסיסי. אתה יכול לשים שם גם מנוע קטן, מנוע למשאבה סך הכל קטן, כי יש לך גם כוח סולרי, אני מניח שבזה אתם משתמשים.
יפה. זה בדיוק הנקודה, ואז אנחנו בעצם משתמשים גם באנרגיה, אנרגיה ירוקה ואנרגיה בחינם.
מה השלב הבא?
השלב הבא הוא בעצם, אנחנו נבנה את חוות הבלונים המסחרית הראשונה בעולם, בעצם מתקן מסחרי שיוריד בצורה.
כמו שיש תחנת חלל, אז תהיה גם חוות בלונים שם?
כמו שיש תחנת חלל, כמו שיש חוות סולריות, כמו שיש חוות של טורבינות רוח, יהיה חוות של בלונים שמורידות פחמן.
בגובה של 15 קילומטר?
15 קילומטר.
כמה היא תוכל לצמצם את הפחמן?
זה היופי, זה תלוי בנו. זאת אומרת, ככל, אנחנו יכולים להגיע לרמה של מיליארדי טונות של פחמן
בשנה.
בפוסקייל.
תזמין אותי להטסה הראשונה של התחנה למעלה. אתה יכול?
יאללה.
אני מאוד מודה לך.
תודה רבה לך.
בטח על השיחה.
תודה לך.
שלום אביב עוקר, סמנכ"ל מכירות ושותף בחברת פאדום.
פאדום, נכון, שלום, נעים מאוד.
פאדום זה מים, ימי. פה אני, אתה יודע, רמת גן זה קצת פחות מה... או כזה קרוב לים אפילו.
אז אנחנו נמצאים פיזית ברמת גן, אבל ליבנו בים, וגם יש הרבה מאוד דברים שקשורים בעולם המחשוב ששאול בשפה הימית, אז אנחנו לא מתעסקים בכלל בעולם הים, אבל השם פאדום נלקח... מיחידת עומק ימית, אנחנו מתעסקים במיפוי של סביבות מחשוב, וחלק מהנושא של מיפוי ימי, אז מודדים את העומק בפאדום, שזה 1.8 מטר.
אתה רוצה להגיד לי שהקנה מידה שלכם זה 1 על 1.8 פאדום? לא, זה לא עובד בכל מקום. אבל אם אתה יודע, אם זה שפת השפה הסודית שלכם, מי אני שישנה אותה?
לגמרי, וגם באנגלית, שרושמים את זה עם TH, זה פאדום, להבין משהו שקשה להבין אותו. אז אהבנו את המילה, ובואו נדבר תכלס, הדומיין באינטרנט, fadom.com היה פנוי אז. זה הקף שהכריע.
מי ייקח אותו, טוב שלא ניקשת meter.com או mileyami.com.
כן.
תגיד, אתם, אני מבין, מתעסקים, בואו נגיד, קיבסתם את המילה הגנת רשת, או הגנת מחשבים, את הביטוי, אבל יצרתם עבורו משהו חדש. וזה להגיד, תראה לי מי המחשבים שלך, ואומר לך איפה הבעיה שלך.
ממש ככה.
אוקיי.
אנחנו לקחנו את העולם הזה, כמו שאתה אומר, בין אם זה הגנת רשת, אנחנו בעצם בנינו פלטפורמה שנותנת בצורה פשוטה מאוד, מפה ויזואלית שמתעדכנת בזמן אמת, על כל מה שקורה בסביבת המחשוב, וזה רלוונטי מהגנת סייבר, ועד לניהול שוטף של הסביבה ביומיום.
תראה, מפה זה דבר טוב, זה דבר יפה, אבל כדי לגלות, כלומר ליצור הגנה טובה, אתה צריך גם לראות את השטחים המתים. ונדמה לי שאת זה אתם רואים.
בדיוק.
אוקיי.
אז אם ניקח את הדוגמה הפשוטה של בית, שאנחנו יודעים שיש דלת כניסה הביתה, וכולם נכנסים ויוצאים מאותה הדלת, אבל אנחנו יודעים לבוא ולהגיד, יש כאן עוד מספר שרתים שנקראים Shadow IT, זה בעצם האזור המוצל שאף אחד לא יודע על קיומו, כי פעם מישהו העלה איזשהו פרויקט, הסתיים הפרויקט, שכחו להוריד את היחידות מחשוב האלה שנקראים שרתים, ואז אנחנו באים ואומרים, יש כאן כניסה לבית שאף אחד לא יודע אפילו על קיומה.
אבל אתה יודע עליה בלי לגשת למחלקת ההנדסה של העירייה.
נכון, אז מה שאנחנו עושים זה בצורה שהיא, במונח המקצועי זה נקרא פסיבי לחלוטין, אנחנו לא צריכים לא להתקין שום דבר, לא לבקש הרשאות אם אתה לוקח את זה לעולם מחלקת ההנדסה של העירייה, אלא ברגע שמתקינים את המוצר שלנו בסביבת מחשוב של הלקוח, אנחנו בתוך דקות יודעים כבר לבוא ולהגיד לו, זו המפה שלך, זה הארכיטקטורה, כאן נמצא עם כל מי שמדבר אחד עם השני, ולהוסיף על זה את הרמה של גם מי תלוי אחד בשני.
אוקיי.
אנחנו בעצם יוצרים מפה מסוימת, שהיא הרבה פעמים חפיפה בין מה שהלקוח חושב שיש לו בסביבת המחשוב, לעומת המציאות האובייקטיבית של מה שבפועל קורה לו בסביבת המחשוב.
רגע, אבל סביבת המחשוב, אתה לא דוחף שם הלחץ אוויר.
נכון, אז אנחנו יודעים לקרוא לוגים שהם המקבילים של הלחץ אוויר, הם בסוף מה שזז ממקום למקום, שאתה עכשיו מצלם תמונה ושולח אותה לחבר שלך בוואטסאפ, עוברים לוגים מסוימים שמייצגים את אותה התמונה, זה קובץ, אז אנחנו יודעים לבוא ולעקוב אחרי כל התנועה שעוברת, מי מדבר עם מי בערוצי התקשורת השונים שפתוחים, וגם להראות את מה שסגור, ואם לצורך העניין משהו נכשל בדרך, אנחנו יודעים להראות גם אותו, וממש תמונה שעוזרת בתכנון וניהול של כל המשאבים שיש בארגון, משאבי המחשוב, מרמת האפליקציות העסקיות, לדוגמה עכשיו אם בנק רוצה באופן שהוא יזום, להוריד שרת לעדכון תוכנה, זה משהו שקורה המון, אז הרבה פעמים לא יודעים להגיד מה יושפע, אם זה יהיה הכספומטים בעיר אלת, או מערכת העובר ושב של רמי, מנחה הפודקאסט הנהדר.
עכשיו, אני לוקח את את המתקן הזה, ועוד לפני ששאלתי אותך איך פיתחתם אותו, אני שם אותו אצלי בחברה, בסדר? בעסק. אני צריך להקים אותו קודם בשביל זה, אבל לצורך העניין, נניח שהוא קיים, אני שם אותו אצלי בעסק, איפה הוא נמצא? על השרת הראשי, אצל המנהל בחדר עבודה, איפה?
אז אנחנו מדברים פה על תוכנה. אנחנו לא מייצרים בכלל חומרה. אתה מקבל ממני לינק שאותו אתה מוריד לאותו שרת שנמצא כבר בסביבה שלך.
כרגע אמרת לי שאני צריך להיזהר מלוגים מיותרים, אז אני מקבל לך לינק, זה לוקח לוגים שעלולים להיות מיותרים, אבל אתה, אוקיי, אני מאמין בך.
אתה מאמין בי, וגם אני עברתי את כל הביקורות, ויש לנו משהו שנקרא אישור איזו ופנטריישן טסט, שזה בעצם מבדקים שאומרים שהמוצר שלנו מאוד בטוח לשימוש.
אוקיי.
כראיה לכך, גם יש לנו לקוחות מכל המגזרים, בין אם זה הפיננסים שמאוד שומרים על עצמם, בין אם זה ממשלתי, כולל בארצות הברית, באירופה, וכמובן גם לקוחות ביטחוניים, שהסביבה שלהם יכולה להיות סגורה לחלוטין לאינטרנט, ועדיין הם מאמינים במוצר שלנו כמי שייתן להם את הפתרון למיפוי של הסביבה.
אביב, יושב פה פיל בחדר ואנחנו מנסים להסתיר אותו.
כן.
בוא נחשוף אותו. קוראים לו חיל הים. ואתם מגיעים ממה שנקרא ממרם, זה סיפרת לי, ושאת הבאג הזה, אם אפשר לקרוא לו ככה, ראיתם כבר שם.
נכון, אז בואו נעשה רגע הפרדה בין ממרם לבין חיל הים.
אוקיי.
ממרם שייכים, בעצם הם גוף המחשוב הצהלי, ואנחנו ארבעה שותפים בחברה, שניים מהם הם, אני אחד מהם יוצאי קורס חובלים, חיל הים, ומתעסקים יותר בצד של המרקטינג והפיתוח העסקי בחברה, מחירות.
אוקיי.
ושני השותפים הנוספים הם בוגרי ממרם, ובעצם במהלך השירות הצבאי אז, מי שמתעסק המון במחשבים ומבינים שיש בעיה מסוימת שמגלים אותה במהלך השירות, אז אפשר להקביל אותה גם לאזרחות ולהבין שהבעיה היא רחבה יותר בקנה מידה עולמי, ובאמת משם בא הרעיון, מאותו ניסיון צבאי של שני השותפים האחרים.
אוקיי, אז אתה בעצם פיתחת, או אתם בעצם פיתחתם רכיב תוכנה, אתה שולח לי לינק, מה אתה מקבל אצלך, מה אתה רואה? אחרי שהתחברת לי למחשב?
אני לא התחברתי לך למחשב, אלא אתה רואה אצלך, המחשב
אוקיי.
שלך, את כל הסביבה שלך, מי מדבר עם, כמו שאמרתי, מבחינת כתובות IP. כל מחשב יש לו תעודת זהות, זה הכתובת IP שלו.
כן.
אז אני יכול לראות את כל מי שמתקשר בסביבת מחשוב, את הכיווניות של התקשורת. עכשיו, ברגע שיש כיווניות, אז אני יודע להגיד מי תלוי במי. אם זה רק א' וב' מדברים אחד עם השני, אבל א' הוא זה שפונה לב', אז ב' יהיה תלוי בו. ואם נקביל את זה לעולם שלנו, שאתה נכנס לאפליקציה, אתה עובר ושב, אז אתה לוקח את היוזרניים והסיסמה ממקום אחד, ובמקום אחר שמורים הנתונים של כמה כסף יש לך, ואם עכשיו רק...
כמה כסף היה לי.
בעבר.
כן.
ועכשיו אם אנחנו נוריד שרת אחד שעליו יושב השם והסיסמה שלך, אז אתה לא תוכל גם להיכנס ושום דבר לא יעבוד. ולכן יש דברים שתלויים אחד בשני.
כן.
או אם נוריד שרת מסוים, פתאום כל המיילים בארגון לא יעבדו, ויש עוד 1,000 דוגמאות. אז אנחנו יודעים בעצם לייצר מפה שעוזרת לאיש המחשוב, שאני שואל היום אנשי מחשוב, מנהלי מחשוב בחברות גדולות וחכמות, לא רק קטנות וללא אמצעים, אני שואל אותם שאלה פשוטה, שאתה מוריד שרת לעדכון תוכנה, איך אתה יודע מה לא יעבוד? התשובה שאני מקבל בתדירות הכי גבוהה, היא עם חיוך על הפנים, אבל מוריד ושומע מי צועק הצילו, כי אין להם את היכולת לדעת את זה.
הבנתי. במילים אחרות, התוכנה הזאת היא סוג של סייר, שאומר לך מי נמצא שאתה לא ידעת שהוא נמצא. עכשיו, אין לו עיניים, זה סייר תוכנה, מה הוא עושה?
אז הוא קולקטור של התקשורת, כמו שעכשיו אנחנו מדברים פה, ויש מיקרופון באמצע בינינו ששומע את מה שאנחנו מדברים, אם לא היה את המיקרופון, עדיין אנו מדברים אותו הדבר. אז אם אני אקביל את זה רגע לעולם שלך, כי ככה יהיה הכי קל להבין לכולם, בסוף זה כמו מיקרופון שנמצא בתוך הסביבת מחשוב של הלקוח, שהוא יודע לקבל אליו את הלוגים, שזה המקביל.
כאילו, את כל הרעשים.
כן, את הרעשים כמו שאתה ואני עכשיו מדברים, אז תחשוב שעכשיו היה לך פה מיקרופון שאומר, עכשיו אביב מדבר, עכשיו רמי מדבר, באיזו עוצמה הוא מדבר.
רגע, אביב, אני מוכרח להבין. תראה, אם אתה שלח סייר, אז באיזושהי צורה, כשהסייר מסתכל ימינה, הוא עובד, הראייה היא סוג של קרן. ואז מה שמוחזר זה מה שהוא רואה. הסייר שלך, יש לו איזושהי טקטיקה אחרת, זאת אומרת, הוא עובד בשיטה של גלי קול, בשיטה של גלי אור, בשיטה של מה?
שאלה מצוינת. אז אתה דיברת כאן על משהו מסוים שנקרא Active Scan, סקירה, סריקה שהיא אקטיבית כמו שמקם עושה, ומה שאנחנו עושים זה בצורה שהיא בעצם פסיבית. כמו מיקרופון, אנחנו יודעים להקשיב 360, ולקבל כל הזמן את המידע הזה לתוך השרת שבעצם הוקצה עבור המוצר שלנו בסביבת הלקוח, ובצורה הזו אנחנו יודעים בזמן אמת, אני לא צריך לשדר שום דבר, ואז לדעת בזמן השידור מה יש מולי, אלא כל הזמן אני משמש כקולקטור, כמו שיש לך מיקרופון, יש
קולט עכשיו... קולט רעשים.
קולט רעשים שיודע לקלוט את הטראפיק שעובר
אבל
בעצם.
הלוגים, אבל הלוגים, כן. תראה, הלוגים לא עושים פינג, הם לא עושים כלום בעצם. זאת אומרת, אלא אם כן, משתכנת אותם, עשה אותם כדי שיבצעו פינג, שהוא בעצם נועד להטעות את רכיבי ההגנה הזאת. אבל בוא נצא מתוך הנחה שהם נורא נורא שקטים. אתה באיזושהי צורה צריך לזהות אותם, אז מה, התוכנה הזאת שואבת את כל הלוגים מכל הכיוונים כדי להבין מה יש בה?
בעצם היא שואבת פרוטוקול סטטיסטיקות של תקשורת. אם נכנסים קצת יותר לעומק הטכנולוגיה, זה נקרא NetFlow, S-Flow, אם זה בענן, שנדבר על זה עוד מעט, זה נקרא Flow Logs, אבל בפועל זה טכנולוגיות שונות שעוזרות לנו לקבץ פרוטוקול סטטיסטיקות תקשורת, שנמצא שם anyway, ולקרוא אותו.
זאת אומרת, אתה כאיש מחשבים של החברה,
כן.
מקבל אחרי שהתוכנה הזאת עבדה, נניח חצי שעה, שעה,
כן.
או אפילו פחות, אתה אמור לקבל מפה, מין מפה כזאת של כל המחשבים בחברה, בתור המעגל הפנימי,
נכון.
ולהבין עד איפה, מה גודל המעגל החיצוני, אפילו כאלה שאתה לא יודע עליהם, שאתה כאיש מחשבים לא ממש יודע עליהם, אבל אתה אמור לראות את הכל.
בדיוק, כולל אפילו מי שפונה אליך מחוץ לסביבה, שזה הדברים שהם הכי חשודים. זה גם מי נמצא אצלך בתוך הסביבה, וגם מי פונה אצלך בתוך הסביבה כלפי חוץ, לראות שלא יוצא מידע, או לחילופין, מי פונה אליך מחוץ לסביבה פנימה, ואולי הוא מבקש מידע.
אביב, ברשותך, בוא רגע נעשה כאן הפסקה קצרה לחשיבה, להודעות, לקצת מוזיקה, דקה ונחזור.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
אני כאן רוצה כן ללכת על על ההיבט הצבאי. בסדר? אתה, כשאתה מסתכל בהיבט מודיעיני, אתה תמיד מחפש את מה שאתה לא יודע.
נכון.
אוקיי? אתה צריך לשאוב, ואז המערכת אמורה לדעת לשאוב את כל הלוגים שנשלחים מכל השרתים, אבל יש כאלה שאני לא יודע על קיומם, ויכול להיות שכמה שהתוכנה תהיה משוכללת, יש לה מגבלה לכמות של ביטים נגיד, או משהו כזה כדי להבין, ואז אם אני מעמיד שרת, אני כפורץ מעמיד שרת שהיכולת שלו היא מאוד מאוד חלשה, הרבה יותר חלשה ממה שהתוכנה שואבת, היא לא תראה אותי.
בשאלות הכי פשוטות שיש, כמו מה יש לך בסביבה, בוא תראה לי מפה של מי מדבר עם מי, ושם פתאום לוקחים צעד אחורה, כי באמת לא יודעים את התיעוד הזה.
תראה, כשניסינו לתת למבנה של התוכנה איזשהו צורה מוחשית כדי שאפשר להבין אותה, זה בסדר, אבל אתם הייתם צריכים לתת את הצורה הזאת בהתחלה. מה נתתם לה? כלומר, איך פיתחתם את כל העסק הזה?
כמו שאמרתי, הצורך הזה עלה יותר ממקום של ניסיון אישי, ואולי אפשר לקרוא לזה גם חוויה אישית של מי שהיום הוא ה-CTO שלנו, מנהל הטכנולוגיות של החברה. ובעצם מהמקום הזה, אז בסוף אני לא יודע לפרט לך בדיוק מה הלוגים שהוא רשם בשביל הקוד, אבל זה אולי אפשר להגיד הסוד שלנו, בעצם היכולת שלנו בצורה מאוד פשוטה לייצר את המפה הזו עם אפס יכולת להשפיע על הסביבה, ככה שלא משנה מה קורה במוצר שלי, זה לא ישפיע על הסביבה של הלקוח, שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב ללקוחות, שהם באים ומתקינים משהו בסביבה שלהם, כי עכשיו אם סביבת מחשוב תיפול מאיזושהי סיבה, זה עולה המון כסף לארגון, ויורידו את הראש לאותו בן אדם שהתקין את המוצר מבחוץ.
תראה, הסמל של החברה, של פאדום, זה סקסטנט.
נכון.
זה מוצר מאוד מאוד ישן, השתמשו בו בימי ראשית התעבורה הימית. ואם מישהו בא עם, כמו שאמרנו, לוקח מכשיר מאוד מאוד ישן ומנסה להיכנס, הוא יעשה את זה בקלות. לא. כי התוכנה החדישה הזאת, היא תדע לתפוס אותו?
כן, זה לא בעולם שלנו. בעולם שלנו, בסופו של דבר, מה זה מוצר ישן? אנחנו מדברים פה על עולם שהוא וירטואלי לחלוטין. אני לא יודע...
מחשב קומודור 64, למשל.
תחילת הפנטיום, כן, 286.
בדיוק.
אז לצורך העניין, אם נקביל את זה לבית שלך, אז אני יודע להיות גם המצלמת אבטחה וגם ההזקה. עכשיו... גם אם יבואו וינסו עם חליפות חלל להיכנס, אז עדיין המצלמה תראה אותם, וגם ההזקה תדע לנטרל. ואותו הדבר גם אם יבואו עם שריון מימי הביניים. בסופו של דבר, אם יש עצם שנמצא בתוך הסביבה, אני אראה אותו לא משנה מה.
נהדר. ומה זה נותן למנהל המחשוב?
אז קודם כל זה נותן לו שקט, בזה שהוא...
לא, חכה, אני רוצה לדעת מה זה נותן לו ברגע האמת. זאת אומרת, יש מישהו מנסה להיכנס, מישהו נכנס, מצא את השער שלא אמור להיות שם.
הוא מקבל התראה, מקבל התראה בין אם זה למייל שלו, לנייד שלו, לכל דרך שהוא יבחר לקבל את ההתראה הזו.
בשפת הדרומים זה נקרא צבע אדום.
אז נכון, אנחנו באיזשהו מובן הצבע האדום של אנשי המחשוב.
אביב עוקר, תשמע, עוד יכולנו לדבר על זה הרבה, אבל אנחנו נסתפק במה שאמרת עד עכשיו, זה בהחלט מרתק. תודה רבה לך.
תודה רבה לך, רמי. Trouble.
שלום, מתי גיל, מנכ"ל חברת איון לאבס, לאבס ומעבדות. קודם כל שלום לך.
שלום רמי.
איון לאבס, לאבס מעבדות. איון?
זה מעבדת חדשנות.
זה כמו אביוניקה, אבל לא נראה לי שזה שם.
כן, כן, לא, לא, זה... אנחנו מעבדת חדשנות שלמעשה היא שייכת לפייזר, אסטרזניקה, מרק, טבע, אמזון וקרן הישראלית הביוטכנולוגית, IBF,
יחד עם... אתם גם מתעסקים עם חברות שנמצאות על הקרקע או רק אלה שבגורדי
השחקים? אנחנו מנסים לקחת את הקרקע, להביא אותו בסופו של דבר לקרקע, את השחקים לקרקע, ולחבר בין השניים. למעשה מה שאנחנו מנסים לעשות, זה לקחת בינה מלאכותית, טכנולוגיות עתידיות, כלים חישובים, כמו ביולוגיה חישובית, ולהכניס את זה לצורה שבה אנחנו מגלים ומפתחים תרופות. רמי, אני לא יודע אם אתה יודע, כמה זמן היום בממוצע לוקח לפתח תרופה חדשה?
תראה, אם אתה תשאל אותי, אני קצת כן יודע, זה משהו שבין 3-5 שנים.
אז תגדיל.
לא,
תגדיל.
לא, רגע, בסדר, כבר שמעתי על המספרים האלה, מרגע שאתה חושב על משהו, או בוא נגיד, מרגע שיש לך איזשהו מיזם ביד, אז זה הכיוון. יכול להיות שיותר, כן, יש תרופות שלקח לפתח אותן,
למעלה מ10 שנים. עכשיו, כמה כסף מושקע בפרויקט כזה?
אם זה 10 שנים, זה מיליארדי דולרים.
מיליארד 2, פה אתה מדייק, ו... מהרגע שאני לקחתי תרופה, הכנסתי אותה לניסויים קליניים.
כן.
מה סיכוי ההצלחה היום?
אני לא יודע.
10%.
אני חשבתי על פחות למען האמת.
10% הצלחה. עכשיו, אם אנחנו לוקחים בינה מלאכותית, אנחנו יודעים, בתקווה, וזו השאיפה.
אוקיי.
וזה מה שאיון לאבס עוסק בו. אנחנו נרצה לדעת לקצר את תהליך הפיתוח,
אוקיי.
להוזיל את תהליכי הפיתוח, ואז באמצעות זה גם לשפר את סיכויי הצלחה, שנעלה מ10% הצלחה, למשהו הרבה יותר, עם הרבה יותר אחוזי הצלחה.
אז רגע, אתה בא עכשיו מנסה להבין כמה אני יודע, כדי שתוכל להשכיל אותי, לא, אני צריך לדעת כמה אתה יודע.
לא, אני מספר על הפוטנציאל.
אוקיי.
כי מה שאנחנו אומרים פה, זה שיש פה תעשייה,
כן.
שעובדת באותם השיטות הביולוגיות והכימיות, כבר עשרות שנים, שהיא עובדת בצורה מאוד שמרנית ותחת רגולציה כבדה, ובצדק, כי זה דברים שאנחנו מכניסים בסופו של דבר לגוף.
כן, הם אמורים להבריא אותנו, לא...
בדיוק,
לא
בדיוק.
תראה, באיזשהו מקום זה ככה, כי די אם נסתכל בכל מיני תופעות של שרלטנים שפיתחו כל מיני תרופות שעשויות מתמציות של עלים או כל מיני כאלה, להבין עד כמה הדבר הזה מורכב, חשוב, ועלול גם להיות מסוכן. אבל מה שאני מבקש שנתקדם אליו, זה הדרך שבה אתם מנצלים את היכולת של איון לאבס לייצר את הפרוטוקול תמיכה באיזושהי חברה. אתם צריכים להבין קודם כל מה היא עושה. היא מגיעה אליכם עם מה? עם סטארט-אפ, עם כדור, כבר עם גלולה, או עם איזשהו רעיון, או עם מישהו אומר, תשמע, אני נורא חולה ואני צריך תרופה, אולי תמצא לי משהו.
אז רמי, זרום איתי שנייה ואני אסביר לך.
אני אלך איתך.
היום הצורה שבה מביאים טכנולוגיות ב-AI, בבינה מלאכותית לפרמה, זה בדרך כלל סטארט-אפיסטים באים, אומרים, לחברת פארמה, תן לי את כל הדאטה שלך, ואני אביא לך את המאור הגדול והמאור הקטן, אני אוכל לעשות בשבילכם ניסים ונפלאות.
תשמע, אני אגיד לך למה...
זה שיטת הטרונוס.
זהו, אני אגיד לך למה אני חולק עליך, כי אני לא בטוח שכל אחד לוקח לעצמו את התואר, אני הכל יכול, דהיינו, יושב במרומים. זה לא עובד ככה.
באים ואומרים, יש לי אלגוריתמיקה, יש לי קופסה שחורה, בוא נגיד, שאם עכשיו תביא לי את הדאטה שלכם, כפייזר או אסטרזניקה, אומר, כנוברטיס, לא משנה, כל חברה גדולה בעולם, רק תביאו לי את הדאטה, אני אדע להביא לכם איזה תובנות שתרצו, ואיזה ניסים ונפלאות שגילו איש את תרופות חדשות.
אתה לא מתכוון לפרמדיקים שסיימו את הקורס ב...
לא, אני מדבר על... בדרך כלל... לא, לא, אני מדבר על אנשים רציניים, שבסופו של דבר הם רוצים גישה לדאטה כדי לפתח את האלגוריתמיקה.
סליחה, אנחנו ניכנס לרצינות הזאת, אני אזרום איתך, כשאתה אומר לי אנשים רציניים, זה אנשים שהם כאלה, אתה יודע, הם כבר עסקו במחקר, הם עסקו בפיתוח, הם באו מתחום הרפואה, מאיפה הם באים?
אז אצלנו אנחנו מחפשים אנשים מצוינים שיכולים להגיע או ממומחיות תוכן מעולמות הבינה מלאכותית. למשל, יש לנו סטארט-אפ שנקראת עומק AI, שמי שהקימו אותם זה שני יזמים שהם יוצאי מובילאי. מעולם לא עבדו בתעשיית הפארמה, אבל הם בקאטינג אדג' של AI, והם יכולים להגיע לסופו של דבר לתחום הביולוגי, ולהגיד, אנחנו רוצים להתחבר עם המומחיות, לחבר את המומחיות שלכם עם המומחיות שלנו.
שהם עוסקים במדע נתונים. תשמע, אתה, אם אני מחבר נכון את מה שאתה אומר, אתה לא תחפש את אלה שיבואו ויגידו לך, אני יודע איך לקחת אחד, לשים לידו שתיים, ואחר כך שלוש, ארבע, חמש, להגיע לתוצאה מסוימת ולהביא לך את תרופת פלא, את תרופת הקצה שהיא תרופת פלא. נדמה לי שאתה מדבר על דברים שהם הרבה יותר מורכבים, אבל בגלל זה שאלתי מי האנשים שאתה מחפש. אז יכול להיות שמדעני נתונים פה במקרה הזה, הם מתאימים לפרופיל החברה שאותה אתה תחפש, אבל נדמה לי שהם רק 50% לפחות, אם לא פחות.
אז אתה צודק, ולכן אנחנו מחברים אותם עם אנשים שמגיעים מהצד הביולוגי. ואז בצוותים שמקימים, תמיד יהיה לך אנשים שמביאים, נשים וגברים שמביאים מומחיות מעולם הבינה מלאכותית ומדעי הנתונים, Data Sciences, ואנשים שמגיעים מרקע ביולוגי. אז אותם שני חבר'ה שהקימו את חברת עומק AI, הדבר הראשון שעשו, הלכו וגיסו מישהי שמגיעה מעולם הביולוגי, שפיתוח תרופות באמצעות כלים חישוביים וכלים חדשים שעבדה בסטארט-אפ ישראלי.
מה אומר על זה הבנק של אותם, של אותם מדעני נתונים שהביאו את הרופאה?
אז זה בדיוק מה שהמשקיעים רוצים. המשקיעים רוצים...
אבל פה אתם נכנסים.
לא, אנחנו הקמנו את החברה. אנחנו מצאנו את האנשים והקמנו את החברה.
מתי, נדמה לי שפה בדיוק בתפר הזה נכנס את החברה כדי לחבר בין אלה שיודעים נתונים לבין אלה שיודעים מדעי החיים.
אז שאלת מה אנחנו מחפשים. מעבר לקייפביליטיז המחקריים, זאת אומרת, מעבר ליכולות והרקע הלימודי של האנשים, אנחנו מחפשים אנשים שיש להם יכולות מנהיגות, שהם אנשים טובים, ושאנשים שמוכנים גם לקבל לא הנחיה, אלא אנחנו קוראים לזה coachability, זאת אומרת, שמוכנים להיות קשובים לעצות שנותנים להם המומחי תוכן, בין אם הם מתוך איון לאבס או מהשותפים שלנו, אשר ראינו את היכולות של השני מהנדסי AI האלה, אמרנו, נפלא, אנשים מצוינים, מנשים בכל רמה חבר רב, אבל כדי שאנחנו נשקיע בכם, אנחנו צריכים שתתחייבו שבתוכנית העבודה שלכם, על ההתחלה, תגייסו ביולוגית.
אוקיי, ואז אתם צריכים פה לתת מה? את הסד המעשי, את הסד התמיכתי, כלומר, במילה הכי פשוטה, כסף או מה?
אז מה שאנחנו עושים, אנחנו נותנים להם מספר דברים. אחד, אנחנו מביאים את האתגר שאנחנו רוצים שהם יפצחו, זאת אומרת, ממה כל יזם מתחיל? מאתגר לא מפוצח.
אוקיי.
Unmet need, באנגלית אנחנו קוראים לזה. ולכן אנחנו מביאים את זה כבר מתוך מחלקות המו"פ, ממש מתוך המדענים של השותפים שציינתי קודם, מביאים להם את האתגר שאנחנו רוצים שיפצחו, אז הם כבר יודעים שיש פה צורך שוק, ויש פה צורך שוק שמייצג צורך מקרב מספר פארמות לפחות.
אוקיי.
ואז אנחנו מביאים להם גם כסף כדי לפתח את הטכנולוגיה הראשונה, $1,000,000, בהשקעת פריסיד בהתחלה, ומביאים להם גם גישה לתשתיות, אז הם יכולים לשבת אצלנו, יכולים להתייעץ איתנו, יכולים להשתמש במשרדים, במעבדה החישובית שלנו, וגם גישה למעבדה רטובה.
תראה, WeWork זה לא, אבל בכל זאת...
זה לא WeWork.
כלומר, זה משהו שבין WeWork לחממה טכנולוגית, אני יכול להבין, אבל אני מבין שאתם גם פיתחתם איזשהו כלי שיכול לאתר לכם את שני הצדדים. אתה מחייך, כנראה שזה ככה. עכשיו, זה יכול להיות כלי, אתה יודע, כלי טכנולוגי, שזה פעם אחת. למה יש לי תחושה שזה כלי אנושי?
בסופו של דבר, הכל מבוסס באנשים.
כן.
אז גם הסטארט-אפים שאנחנו מביאים, בסופו של דבר, הכל בנוי על האנשים שהם הפאונדרים והמדענים מאחרי הרעיון הטכנולוגי.
אוקיי.
אז אולי אתה מתכוון לסטארט-אפ שהכרזנו עליו רק לאחרונה, שנקרא דינוואי. ודינוואי, למעשה, זה בן אדם שמגיע עם כבר בעצמו עם רקע ביולוגי ורקע פיזי.
תשמע, תשמע. בן אדם זה לא סטארט-אפ, זה קיים כבר מיליוני שנים.
אבל הוא הקים את הסטארט-אפ שלו, שמה שהטכנולוגיה שהוא כבר עובד עליו, עם הממציאים הנוספים שלו באוניברסיטה, במכון שנקרא אמבל, שזה מכוני מחקר המובילים בעולם, בתחומים של ביו-אינפורמטיקה ובינה מלאכותית לפיתוח תרופות, הוא מגיע מאירופה עם טכנולוגיה שהוא פיתח שיודעת, לפחות וזה עוד נבדוק, לחזות מראש איזה חלבונים יקשרו לנוגדנים, ואז הוא יוכל על בסיס הטכנולוגיה הזאת לפתח תרופות חדשות, לעבוד עם חברות הפארמה, לעזור להם לפתח נוגדנים, ולקחת תהליך שהיום לוקח שנים לפתח נוגדן חדש, שיכול להיות בסוף בעל יכולות תרפיוטיות, רפואיות, לקחת תהליך שלוקח היום שנים, ולקצר אותו עד כדי שבועות וימים.
תשמע. אני מכיר דבר כזה, קוראים לו מכונת תפירה, כי אתה צריך לתפור בין זה לבין זה. מה אתם בודקים כאן? את ההיתכנות, את מרכיבי הרווח העתידי, את יכולת החיזוי הקדומנית כדי להבין לאן זה הולך?
אז אנחנו קודם כל רוצים לבדוק את הקונספט. זאת אומרת, לוודא שהרעיון שהוא מציג לנו, הוא באמת חדשני. הוא באמת מקדם את התעשייה.
ובודקים בבתי חולים או במרכזים רפואיים?
ברגע שבודקים מולו את זה, ומול מומחי התוכן שמגיעים מתוך הפארמות, אנחנו אומרים לו, בוא, תקים חברה אצלנו, ונעזור לך לפתח את הטכנולוגיה בכלים תעשייתיים, ואז ניתן לך גם את כל מה שצריך כדי לבדוק שזה אכן עובד. ועד הרגע שאתה תצא מאיון לאבס כמעבדת חדשנות, השאיפה שלנו זה שפיתח טכנולוגיה שהוא מראה שזה יכול לעבוד, יכול לגייס את הסיבוב הבא שלו כדי להמשיך לצמוח כחברה ישראלית עצמאית בהמשך, ועם הגיבוי של השותפים הגדולים בעולם שהם למעשה הלקוחות העתידיים שלו, שיגידו, הטכנולוגיה הזאת עובדת ואנחנו חותמים עליה.
מה מחפש מנוע החיפוש שלכם כדי להבין שאכן הסטארט-אפ הזה או ההזנק הזה, זה מה שאתם מחפשים?
אז מה שאנחנו במנוע החיפוש שלנו, אנחנו מחפשים, שוב, פרמטרים של רעיון טכנולוגי שמקדם את התעשייה בתחום של האתגר שפיתחנו, ואנשים.
מתי, שנייה, אני אחדד את השאלה, בסדר? מה מנוע החיפוש מחפש סביב ההזנק של אותו אדם? זאת אומרת, הוא בא אליך, תראה, יש לי רעיון כזה, אמרתם בסדר. הרעיון הוא ככה, יש לי מרכיבים כאלה בתוך הרעיון, ואני בא ממדע כזה, ואני מביא איתי שותפים מהמדע הזה. המנוע החיפוש צריך לקחת את כל המרכיבים האלה, אני חושב, ולהגיד שכן, זה יכול לבדוק את המולקולות, וזה יכול לבדוק את החיידקים, וזה יכול לבדוק את ה-DNA, אבל כשאתה מדבר איתו על מדע נתונים, הוא בכלל מסתכל על מדע נתונים ממקום אחר, ואז זה לא מתאים לנו. בגלל זה אני שואל, מה מחפש מנוע החיפוש כדי להוציא לכם בסופו של דבר פלט שבקצה כתוב אוריקה?
אז תראה, שוב, זה הכל עניין של תהליכים, processes, למעשה ממש תהליכים שאנחנו מנהלים ב-Ion Labs, כדי בסופו של דבר לבחור את הבן אדם והגישה הטכנולוגית הנכונה. כשאנחנו יוצאים עם אתגר, זה הכל מתחיל מלחדד מה האתגר שאנחנו רוצים לפצח.
אוקיי.
ואז יוצאים עם זה לכל קורה, במנוע חיפוש גלובלי, לחפש את המדענים והרעיונות הטכנולוגיים, ששם עושים מיפוי מאוד מסודר, בגישות מחקריות אקדמיות וטכנולוגיות, ובסופו של דבר עד היום קיבלנו לכל אחד מהאתגרים שלנו, למעלה מ-100 הצעות איך לפתור אותן.
אתה זוכר מה ששאלתי אותך לפני כ-9 דקות?
כן.
האם זה מבוסס על טכנולוגיה או מבוסס על יכולת אנושית?
אז זה מבוסס על יכולת אנושית ותהליכים, ומשמעת לתהליכים.
זה עדיין אנושית?
עדיין.
אוקיי, איפה נכנסת כאן הטכנולוגיה? כי אתם משתמשים בה המון. בסופו של דבר אתה צריך לדעת אם בן אדם יודע א', ב', ד', ה', ח', כ', מ', האם זה מספיק?
לא,
או שהוא צריך לדעת גם את כל הרצף?
אז שוב, כשאנחנו בוחנים את הבן אדם, אנחנו לא בוחנים אותו רק אם בוא תגיש לי הצעה ונעבור על זה במחשב, אלא אנחנו מביאים מומחים טכנולוגיים שיעברו על הרעיון שלו בצורה מסודרת. יש לנו מומחי תוכן באותו נושא ספציפי, נגיד בנושא של נוגדנים.
אוקיי.
אז מנהלי המחלקות לגילוי נוגדנים של פייזר, של אסטרזניקה, של טבע, של מרק, של אמזון גם, שעוסקים בנושא הזה, ושל הקרן הון סיכון, עוברים על כל ההצעות, אחד-אחד. זה לא גדיון ציונים, זה מחקר מדעי, זה פרסומים, זה כל הרקע, והקונצפט הטכנולוגי, איך הוא מציא, הוא או היא מציעים, לפצח את האתגר. הם עוברים על זה, ומתוך המאה, הם בוחרים 15 להזמין לבוטקאמפ בישראל, לשבוע שלם שאנחנו מזמינים אותם לארץ לעבוד איתנו.
מתי,
למשך שבוע.
אנחנו על השאלה האחרונה באמת.
100%.
כמה כבר יש כאלה?
אז אנחנו עשינו 4 מאז שהשקנו לפני שנה, ואנחנו עשינו 4 אתגרים, 2 חברות כבר קמו, עוד 2 כבר בקנה ובתהליך האישורים המשפטיים.
איזה תרופות נראה בעוד 10 שנים, אמרת?
אנחנו נראה תרופות, והשאיפה שכולנו, וזו הסיבה שכיף לעבוד בתעשיית התרופות, כי אתה יודע שכל הצלחה שלך, בסופו של דבר מביאה לבריאות אנושית.
לעוד.
ואני חושב שאנחנו ראינו כולנו, מה יכולה פריצת דרך טכנולוגית בתחום של תרופה לעשות, כדי להביא בריאות לעולם, רק בשלוש שנים האחרונות.
מתי גיל, תשמע, ריתקת אותי.
תודה רבה.
מאוד מודה לך.
תודה רמי.
אלו דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar כרוכית glz.co.il. אפשר להציע מחקרים, לבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולבקש לבוא להשתתף גם כמראיינים אורחים. ומה נשמע בפרק הבא? מה אומר ציוד המשתמש של פורץ המחשבים שמאפשר ניצול מידע לטובת גילוי חדירה זדונית?
אנחנו בעיקר מנתחים דפוסים, התנהגויות ודברים שקורים בכל מיני ערוצים שמשתמשי קצה משתמשים בהם. בין אם זה הלפטופ, המחשב, הטלפון הנייד, ערוץ האימייל, ערוץ התקשורת. ואנחנו מחפשים בעצם דברים שהם אינדיקטורים להתקפה.
אימות בין הורים לילדים הוא בעצם הבעת אכפתיות. כך עולה ממחקרי ארגון בטרם, המרכז הלאומי לבריאות ובטיחות ילדים, שמכין את הדוח שלו לאומה שיוגש בסוף השנה.
הריב הזה הוא ריב מתוך אכפתיות, מתוך מקום שאם לא יהיה את הריבים האלה, כנראה שאין את הקשר הבריא שנדרש כדי שילדים גם ברמה הפסיכולוגית, כמו שאמרת, ייפגעו פחות.
ומה אפשר ללמוד ואיך אפשר לנצל את תורת המשחקים?
אומרים לי אנשים, תראה את המין האנושי, איזה מין עדר של מטומטמים. כמו כבשים, כולם הולכים למקום רק בגלל שאחרים הולכים.
Okay.
ונשאלת השאלה, האם ההסבר של יוג'ין אונסקו, שאומר, בעצם אנחנו לא חיות חושבות, okay. אנחנו מין בהמות שפועלות מאיזשהו אינסטינקט לא ברור, אינסטינקט עדרי, אנחנו רוצים להיות עם העדר שלנו, האם זה באמת הכוח המניע מאחורי הסיפור הזה? ואני רוצה להציע הסבר אלטרנטיבי, שבו אנשים פועלים בהיגיון רב, אבל עדיין התוצר הקולקטיבי הוא תוצר גרוע, שנראה כמו עדר של קרנפים.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, גם לאורחי הרגל, לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.